עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, שעה תמימה. בימים אלו ממש אי של שפיות, שעה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, שיש בתפיסת העולם שלהם, בתפיסת העולם החיובית והאופטימית, משהו שיכול לעורר בנו השראה, ובימים אלה זה מצרך יקר, חשוב, ודי נדיר, אותו ממש צריך לתור בקפידה, וכמדי שבוע, המתחתנו מלאה גם כשהכל מסביב יום הסער, יש בתוך החברה הישראלית, בתוך ההוויה שלנו, הרבה מאוד נקודות אור, ואנחנו ננסה במסגרת השעה הזו להביא ממש הצצה לנקודות האור האלה. ואנחנו לא נתחיל את השעה לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. ועכשיו אנחנו, יש לנו הכבוד והזכות לדבר עם מיכל ורדיגר, פעילה למען חיים משותפים בישראל, בימים אלו שהעם ממש שסוע, וכל השיח הוא שיח של אנחנו והם, והשיח הקיצוני משתלט ומגיע למרכז הבמה מכל הצדדים. אז דווקא בימים אלו יצאנו לחפש ומצאנו את מי שעושים ביום יום למען חיים משותפים, ומחפשים את המכנה המשותף, ועושים כל מאמץ על מנת לחבר, לא להיות צודקים, פשוט לחבר. ואחת כזו היא מיכל ורדיגר. מיכל היא מנכלית של שהכל ברא לכבודו, קידום של שיח, שיח של סובלנות. ערב טוב ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב ותודה רבה. כיף להיות פה, הלוואי וזה היה בימים פשוטים יותר.
הלוואי. אז אולי נתחיל קצת להכיר אותך, אם את יכולה לספר על עצמך.
אני אשמח. אז שמי מיכל, בת 42, אני אמא לארבעה ילדים. גדלתי בחינוך הממלכתי דתי על כל זרמיו הקלאסיים, בית ספר של החמד ובני עקיבא, אולפנה, ככה באמת במסלול כזה מאוד ברור מאליו של הציבור הדתי. וכשהגעתי לצבא, מה שהיה עבורי ככה די טבעי, זה אולי היה הפעם הראשונה שככה חשבתי ושאלתי איך יכול להיות שחיי הפורמליים, הלימודיים, היו כל כך מורבבים. וכשהילד הגדול שלי, הבכור שלי, היה בגיל 3, נחשפתי לרעיון של בתי ספר משלבים. הגיע אלינו איזה חוג בית של צו פיוס, כן. זכרונו לברכה, ארגון שכבר לא קיים לצערי הרב היום. ובאמת הציעו את רעיון החיים המשותפים. היינו בערב הזה כמה אמאות, יש לומר, דתיות וחילוניות. וזה היה מסוג הרגעים שפתאום יצאנו מהמפגש הזה אחרים, אחרות. ופתאום הרעיון של להפריד את הילדים שלנו מגיל 3 עד הצבא על בסיס תפיסות עולם אמוניות דתיות היה נראה ברגע אחד מאוד מאוד אבסורדי, ויצאנו למסע של הקמת בתי ספר משלבים.
וכמה מסגרות כאלה יש היום?
אז יש עשרות מסגרות כאלה בארץ. יש היום פועלת עמותת מיתרים, ארגון מיתרים הוא זה שפועל ולמעשה מלווה בתי ספר וקהילות משלבות ברחבי הארץ. ואני אומרת מלווה כי זה קצת הוכחה לעובדה שזה, עם כמה שזה טבעי, זה לא תמיד פשוט. זה כן דורש תיווך, ודורש כן. ליווי, ודורש פדגוגיה מותאמת כדי
שתכף נדבר על זה. אבל בסוף, נכון להיום, במדינת ישראל, כמה ילדים מאכלסים את המסגרות הללו?
אז אני גם אעשה ככה סדר בהגדרות שלי, כדי לעשות ככה את הסדר הראוי. אני לא עובדת במיתרים, ושובל שהיא אמנם עסוקה מאוד מאוד בהסברה בציבור הדתי, מתעסקת באתגר אחר בציבור הדתי שקשור ללהטבים בחברה הדתית. אני שם את זה בסוגריים, כי זה עובד על שריר דומה אך שונה. ומיתרים שעוסקת בזה באמת מלווה עשרות בתי ספר. היום יש אלפי תלמידים ובוגרים של מערכת החינוך הזאת, אבל עדיין לא מדובר לא באוטוסטרדה, זאת אומרת, זה לא הדרך האוטומטית שילדים לומדים בישראל, ואפילו לא מוכר היום כזרם רשמי. זאת אומרת, אנחנו יושבים תחת או הממלכתי דתי או הממלכתי.
עוד ארוכה הדרך, אבל היא התחילה שגם זה מבורך. אז בואי נדבר קצת על הפעילות שלך.
כן, אז שוב, אני אומרת, אני בכובע של אימא, שהיא פעילה חברתית בעולמות האלה מאוד, ואני נוהגת להגדיר את עצמי הרבה פעמים משלבת חרדית או משלבת רדיקלית. אני מאוד מאלו שוואנס הסיפור הזה של חינוך משלב נכנס לחיי, אז אני שם באמת באמת עד הסוף באמונה שזה שריר שאנחנו צריכים לתרגל. בפועל בתי ספר משלבים בישראל בקונספט הם משתדלים ומתיימרים להיות חצי חצי, חצי דתיים וחצי חילונים. גם הצוות החינוכי שלהם מנסה, זה מאתגר, זה לא מאוד פשוט מאלף ואחת סיבות להיות חצי חצי, גם דתי וגם חילוני.
מה האתגר המרכזי?
האתגר המרכזי, קודם כל הילדים צריך לומר, זה בדרך כלל לא כל כך מאתגר. ילדים שגדלים לחינוך כזה, יודעים לדבר את השפה הזאת,
כן.
זאת
הם שפת האם שלהם. הם מקבלים את זה כברור מאליו,
זאת
כטבעי.
זאת שפת האם שלהם, הילדה שלי יודעת מה כשר, מה לא כשר, איך היא יכולה לאכול בכל בית של חברים שלהם, אם מקפידים או לא מקפידים, הרבה יותר ממה שאני ידעתי, כשכל חבריי והבתים שלהם כן. שמרו כשרות, זה היה לי מאוד ברור שאני יכולה לאכול אצל כולם הכל, והבת שלי והבן שלי הגדולים, יש להם את הניואנסים שהם יודעים איך ומה לאכול, ואיך לכבד את הבתים השונים, ולהם כן. זה מאוד מאוד פשוט. לנו ההורים, אני אגיד כשגרה, ואחר כך נתייחס למצב של היום, שהוא מאתגר פי כמה, לנו ההורים זה דורש איזשהו צלילה פנימה. זאת אומרת, אם הייתי שלחת את הילדים שלי לחינוך דתי קלאסי, אז הנושא של הלבוש, והנושא של התוכן הדתי והלכתי, היה כאילו בעיה של המערכת הלימודית שלהם. היום הרבה מהאחריות חוזרת אליי. לא הכל הם יקבלו בבית ספר, בבית ספר הם יקבלו גם דוגמאות ודברים שהם שונים ממה שאנחנו נוהגים בבית, שבתות שונות מאיך שאנחנו נראים בבית, תפיסות עולם שונות, וזה דורש מהבית הרבה יותר מעורבות, אבל זה לא רק סיפור של הדתיים. גם משפחה חילונית צריכה הרבה יותר להחזיק את הסיפור החילוני. למה אנחנו לא שומרים שבת? למה תפילה? את לא הולכת בבוקר אם את ילדה של משפחה חילונית? והדבר הזה של השיח זהויות הזה, הוא לא משהו שהייתי צריכה או שקוקה לעשות אם הייתי לומדת במרחב, או הילדים שלי היו לומדים במרחב, שכולם דומים לי. ויש משהו בשריר הזה, שהייתי מצפה, שיביא אותנו לרגע הזה, שהוא משבר גדול, טיפה טיפה יותר מתורגלים. ואני חושבת שבמובנים רבים זה ככה, ובמובנים מסוימים השבר הזה תפס גם אפילו אותנו לא כל כך מוכנים.
והגענו לשבר. אז מה מזמנים הימים האלה לניסיון לקיים חיים משותפים? זה הרי עכשיו לוקח את כל האתגרים, וזה על סטרואידים.
אני מסכימה, ואני אבהיר בהתחלה שאני מדברת מהחוויה שלי. אני לא חוקרת, אני לא מנתחת, כן. אני מדברת ממישהי שחיה את המציאות הזאת בתוך הבית שלה והקהילות שבה היא שותפה. אני חושבת כמה דברים. אחד, שיח הזהויות הפך להיות הרבה יותר נוכח. זאת אומרת, היום להיות חילוני במדינת ישראל, פתאום יש לו עוד עומקים ועוד רבדים שלא בכך היינו רגישים אליהם קודם, ולא היינו מודעים אליהם קודם. זה פעם אחת שאני מרגישה דווקא כבן אדם דתי שחי בציבור משלב, שרגע זה שעתם של הציבור החילוני בהרבה מובנים. לצד זה, גם הציבור הדתי-לאומי בישראל עובר טלטלה מאוד 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 גדולה. מי אנחנו? מי המנהיגים שלנו? מה גבולות הגזרה שלנו? מה זה אותו מקף מחבר שכולנו גדלנו עליו? ואיפה הוא נראה עכשיו? מה עושים עם זה? האם בבית ספר שלנו, אני גדלתי בחינוך שבו היה אפשר להוציא בימים של אוסלו הפגנה, כולם יכלו לצאת לאותה הפגנה. האם זה מה שהייתי מאחלת לילדים שלי, שכולם יצאו מהאוטובוס, מאותו בית ספר לאותה הפגנה? אז אני לא הייתי רוצה לאחל את זה לילדים שלי, אני הייתי רוצה שהם באמת ובתמים כן. יהיו במרחבים מורכבים, כדי להפעיל להם את השריר הזה של, של דיבייט ושיח בצורה עמוקה ומשמעותית. זה לא מאוד קל, כי הימים הם, הם סוערים. ואנחנו קצת בימים באמת, כמו שאמרת בהתחלה, כן. של איתנו או נגדנו, וזה מחלחל, אבל אני חושבת שאנשים שחיים בחינוך משלב, אני חושבת שאנשים מרגישים את זה גם בתאים המשפחים.
ובדיוק, בואי נוריד את זה קצת, ננסה לשתף בשפה הזו שקולחת ממך ונראית לך מאוד טבעי, אז ננסה רגע להנגיש אותה גם כן. למי שלא חווים את זה. אז אם הייתי מבקשת אותך להגיד, מהם העקרונות של חיים משותפים, משלבים, מה היית אומרת?
אני חושבת שקודם כל יש משהו בלחפש את, את האתגר, בלא להיות באזורים הומוגנים נוחים, ובאמת כמו שריר, כמו כל שריר, כמו בן אדם שרוצה לרוץ במרתון ומבין שהוא צריך לרוץ.
ומצאנו את האתגר, ועכשיו...
אז אני אומר, אבל עכשיו אנחנו במרתון, ואנשים שלא תרגלו ריצות ארוכות, נקראים להם כל השרירים, ואנשים ש... ואני לא חושבת שאנחנו בהכרח הצטיינו או מצטיינים, אני חושבת שהתקופה הזאת מאתגרת את כולנו, כן. אבל השריר הזה, אנחנו מתרגלים אותו, ועכשיו אנחנו צריכים למתוח אותו יותר ממה שהיינו ערוכים לו, אבל אני חושבת שאחד מהדברים שלמדנו, זה שכשהחיים החברתיים שלך הופכים להיות כל כך כל כך מעורבבים, יש לך הרבה מה להפסיד בסיטואציה כזאת. זאת אומרת, דיבורים היום שיש על ישראל ויהודה, בואו ניפרד.
ובכל זאת, מיכל, אני ברשותך, אני רוצה לקחת כן. אותך למקום אחר.
כן.
כשמנסים בפרקטיקה להנחיל חיים משותפים, כאלה שמכילים את השונות, מהם העקרונות שעליהם זה בנוי?
אז העיקרון המהותי זה לדבר במונחים של זהויות וקבוצות זהות. זאת אומרת, קצת כמו שבזמנו הצבא עבר מיקור היתוך לפסיפס תרבותי, איפשהו שם כן. בסוף ה-90s, אז אני אומרת, ההבנה שיש פה זהויות שונות, וצריך לתת להם מקום. זאת אומרת, זה לא בית ספר מסורתי, או בתי ספר של טלי, שבאים כן. לעשות איזשהו מחנה משותף יהודי.
וכשבאים לתת...
עולם שונות.
וכשמבינים שיש פה מורכבות ושונות ורוצים לתת למקום, איך אתה מגיע כאדם על מנת לאפשר את זה? מהם הדברים שצריך להיפרד מהם על מנת לתת את המקום לזהויות השונות?
אני חושבת, האמת היא לא אצלך, והדבר שהכי אני חושבת שאנחנו לומדים להיפרד, שוב, אני אומרת בצניעות, לאו דווקא תמיד בהצלחה מוחלטת, אבל זה את הניחוס. שום דבר הוא לא שלי יותר משהו של השותף לי לחינוך. היהדות היא לא יותר שלי ממה שהיא של בן אדם חילוני. אני לא שומרת עליה, אני לא המגנה עליה. זה לא האינטרס שלי שילד חילוני ילמד יהדות. זה שלי ושלא אותה מידה. אנחנו יכולים להסתכל על זה מנקודות מבט שונות. אנחנו יכולים להתווכח את זה. אנחנו יכולים שזה יהיה חשוב לנו ממקומות אחרים. אבל זה לא שלי לשמור עליה ולהגן עליה, בטח שלא מפניו. ואני חושבת שזה זה משהו שהתקופה האחרונה מלמדת אותנו, שהרבה מאוד מהפוליטיקאים בעיקר רוצים לנחס עבורנו את הערכים כאלה או ערכים כאלה, ואנחנו מנסים להגיד שהערכים האלה הם בסך הכל משותפים לנו, עם נקודות מבט לפעמים שונות, אבל הם לא שייכים לאף אחד מאיתנו. אני רוצה להאמין.
משהו נישא תפילה לימים הבאים?
וואו. הלוואי, אני מנסה כל הזמן לחשוב איך הפרק בהיסטוריה הזה יכתב. אני ביני לבין עצמי מאוד מתרגלת את הדבר הזה, מנסה לדמיין איך יכתבו את הפרק הזה בהיסטוריה, ואיך הוא ייגמר, ואני מתפללת שנצליח לייצר פה חוזה חדש, שמבוסס על החוזה הישן שהיה פה, אבל יראה יותר בעומק ויותר ברזולוציות את המנעד החברתי שקיים בחברה הישראלית, וייתן מקום אמיתי לכולם. אז אולי זאת התפילה שלי.
על זה נאמר אמן ואמן. מיכל ורדיגר, מנכלית שהכל ברא לכבודו, פעילה ומקדמת שיח של סובלנות וחיים משותפים בישראל, כן ירבו כמותך, ושתהיה פרי לעמלכם.
יש הרבה, רק עכשיו אנחנו צריכים לתת יותר מקום לאנשים, נכון. גם קצת לדבר באופטימיות, נכון. לצד כל הקושי שאנחנו כולנו מתמודדים.
ושיהיה שבוע מבורך, ותודה רבה, תודה ששיתפת רבה. אותנו.
תודה, תודה.
God and my Father, who's also in heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I have no choice? Can you hear me praying anything I'm saying, even though the night is filled with voices? I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? Much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
עכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכר, להוקיר ולדבר על אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, תורתם, משנתם, עשייתם מהדהדת ומשמעותית. ואנחנו מבקשים לדבר השבוע עם יצחק בשבי זינגר, סופר יהודי פולני מגדולי סופרי היידיש, חתן פרס נובל לספרות. ואנחנו מבקשים לדבר על יצחק בשבי זינגר, עליו השלום, עם בני ציפר, עורך מוסף התרבות וספרות של עיתון הארץ. ערב טוב לך בני, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, האמת שבשבי זינגר הוא פשוט סופר, להגיד שהוא, אי אפשר להגדיר אותו מבחינה לאומית, כי הוא היה באמת נולד בפולין, הוא היה כמובן יהודי, אבל חי בארצות הברית, לא היה ציוני במיוחד, והוא באמת אז אפשר לצורם שהוא בינלאומי, הוא סוג של באמת סופר של כולם, וגם הייתה לו הצלחה בקרב לא יהודים, כלומר הוא בעצם קצת כמו שלום הלחם, הוא מהיחידים שפרצו, מהסופרים היהודים היחידים שפרצו מעבר לקהל הקוראים היהודים.
בני, אתה יכול לשפר קצת את הקו כדי שנשמע אותך היטב?
יצחק בשבי זינגר קשה להגדיר אותו מבחינה לאומית, כלומר הוא נולד בפולין, כתב יידיש, דיבר אנגלית כמובן גם בין השאר ולא רק יידיש, וחי בארצות הברית, כלומר הוא חי בין המון ארצות ו אי אפשר להגדיר אותו בשום בחינה שהיא לא שייך לשום דבר, הוא גם לא היה ציוני, הוא לא כל כך היה קשור לישראל, אבל הוא הצליח באופן פנומנלי לקחת, לכתוב בשפה שהיא כאילו שפה לחלוטין חצי מתה, חצי לא קיימת, שאין לה כמעט קהל קוראים, הוא הצליח לקחת ולהפוך את הכתיבה שלו לכתיבה שכולם קוראים אותה, כלומר כן. הוא פשוט זה פנומן שבאמת, ועל כן אני חושב הוא קיבל את פרס נובל בין השאר.
שהוא כמובן כתב בשפה יידיש.
בשפה יידיש היא שפה שלכאורה נמחקה אחרי השואה, לא נשאר לדבר בה כמעט, ובכל זאת הוא הצליח להעמיד אותה במרכז, ולהפוך אותה לדבר הכי חשוב שיכול להיות, ו שמתחרה בטח בעברית, ובטח
אבל גם בשפות אחרות. ואם בני, הייתי שואלת אותך, מה החותם שהוא הותיר במסגרת יצירותיו, שמגדיר אותו כסופר כל כך בינלאומי, וכל כך משמעותי?
אוקיי, אז מה שמגדיר אותו, אני חושב, זה יושר והיכולת הזאת להגיד את האמת, לספר את האמת לאמיתה, לא את האמת לאמיתה, זה לא שהוא כתב רומנים דוקומנטריים, כן. אלא לא להסתיר דברים שהם לא נעימים. מהבחינה הזאת, בשבי זינגר כתב על העולם היהודי בלי לייפות אותו. כלומר,
וזה אולי, זה אולי המקום להזכיר כמה מיצירותיו החשובות, נכון. העבד וינט.
העבד, זה ספר מופלא על גזירות תח ודרס, רומן היסטורי שמראה, אבל שלא תוקף את כמו תמיד את כמו ברגיל את הגויים שעושים ליהודים רע, אלא מעבר לזה הוא גם מתאר את התככים ואת הרוע הפנימי שיש בתוך הקהילה היהודית הזאת הסובלת אחרי גזירות תח ודת והקנאות הדתית וכל זה.
וינטל עם הסוגיות המגדריות.
המגדריות, כמובן, כלומר, כל הכתיבה שלו הייתה מיועדת לבקר ובאמת להצליף ביהדות מבפנים, כמו שזה שלו עם שלום הלחם, המון ביקורת, אבל גם עם המון חמלה והמון הבנה והמון אהבה לעם היהודי, מכיוון שכל מה שהוא תאר כבר לא היה קיים, כי זה פשוט העולם הזה נמחה בשואה, אבל זאת, אני חושב, הגדולה שלו, שהוא לא ויתר, אמר את האמת, אמר את האמת על היהדות ועל העולם היהודי, יחד עם, גם בהמון המון חיות וצבעוניות והומור, וגם המון חמלה, וגם המון אחזריות אפשר וצריך להגיד, גם אחזריות מאוד גדולה, ולכן הוא סופר גדול, בגלל הרב גוניות שלו, הוא סופר שהיה ונשאר גדול, והוא הצליח גם לפרוץ, כמו שאמרתי, לקהלים, שבכלל לא יהודים, ואנשים שהעולם היהודי זר להם, ובכל זאת מסוגלים לקרוא אותו, וליהנות ממנו, כאילו הם יהודים, וכאילו הם חיים עצמם בעיירה היהודית.
ומתוך כל היצירות הרבות והחשובות של יצחק בשבי זינגר, משהו אחד שאתה רוצה, שעליך הותיר חותם משמעותי, מה הוא?
אז אני אומר, הספר שהותיר בי חותם, שאני יכול עד היום כמעט לראות אותו לנגד עיניי, זה באמת אחד מספריו הראשונים, שזה העבד, שתורגם לעברית עוד לפני הרבה מאוד שנים, ופשוט היה מטלטל, מטלטל במובן הזה שהוא סיפר את הסיפור של העיירה היהודית במאה ה-18 באוקראינה, מנקודת מבט שלא הייתה כמוה, כי הוא תיאר באמת את, את כל הרוע הפנימי שבתוך היהדות עצמה, את התככים, את את הדברים הלא נעימים שאף פעם לא שמענו בסיפורי העיירה של, של ביאליק או של אחרים. מבחינה זאת זה החידוש הגדול שלו, וזה היה ספר מזעזע, מטלטל, גם המון אירוטיקה כמובן, דבר שלא היה בספרות העברית, שקיים אפילו עדיין בקושי בספרות העברית. הוא פרץ באמת המון המון דברים שהיו אסורים כביכול.
בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ, תודה רבה ששפכת אור על יצחק בשבי זינגר עליו השלום, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם פרופסור אביגדור שינן, פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור שינן על מגילת איכה. ביום חמישי הקרוב יחול 9 באב, זה צום שהוא מתחיל כבר ביום רביעי, ונדמה שבימים אלו גם מגילת איכה וגם 9 באב מקבלים משמעות כפולה ומכופלת. ערב טוב לך פרופסור שינן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ואמר דברי אמת מוחלטים.
תודה רבה. אז ברשותך, ביחד איתך, תסייע לנו להכיר קצת את מגילת איכה.
כי קרה כאן דבר מאוד מעניין. בדרך כלל יש מחלוקת בין הפרשנות המסורתית לכתבי הקודש לבין הפרשנות הנקרא לה המחקרית, העולמית, לאו דווקא היהודית. לגבי מגילת איכה יש הסכמה מוחלטת שזה טקסט שהתחבר סמוך מאוד לאירועים של חורבן בית המקדש השני. כלומר, סביב אירועי בית המקדש הראשון. כלומר, לאחר שהבבלים הרסו בית המקדש, ולפני שכורש הכריז את ההכרזה הגדולה שניתן לחזור, המגילה נכתבה באותה תקופה. והמסורת שקובעת שירמיהו כתב אותה, אם היא לא מדויקת, ודאי ירמיהו או מישהו מתלמידיו כתב אותה. כלומר, יש לנו פה עדות חיה מאוד רוטטת לאירועים הקשים מאוד של חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, חורבן הארץ, סביב אותה תקופה.
ואתה יכול קצת... כן, אז זה לגבי התקופה וההקשר וההסכמה, ואתה יכול קצת לתאר את הספר, את המבנה שלו, את העוגנים של התוכן של הספר.
יש בו 5 קינות. יש להניח שהמספר הזה לא נבחר במקרה, כיוון שהמספר 5 חוזר ל5 חומשי תורה, או 5 חלקים בספר תהילים, הוא כנראה בא לקשר את מגילת איכה לספרים הגדולים של תהילים ושל התורה. 5 קינות, ו4 מתוכן אלפביתיות, כל פסוק מתחיל באות העוקבת, פרט לקינה האחרונה שהיא לא אנאלפביתית, אלפביתית, זה מאוד מעניין למה היא לא אלפביתית, יכול מאוד להיות שלקראת הסיום כבר, אתה משתחרר מהקבילות הזאת לשפה, ואתה מדבר יותר מן הבטן, את יודעת, אלף בית קובלת, אתה חייב להתחיל פסוק בבית, חייב להתחיל בגימל, ולפתע נותנים דרור לכל התחושות, והפרק האחרון, או הקינה האחרונה, היא באמת כזו, והקינה זה קינה, על מה היא בוכה, על החורבן, על ההרס, על התינוקות, על אמהות שחייבות, צריכות היו לאכול את בשר ילדיהן, שזו תמונה מאוד מאוד מזעזעת, על זקנים שטעים, נדים ברחוב כעברים, משום ש... פניהם מחוסות בדם. זה פשוט תיאורים קובעים מאוד של העיר הגדולה הזאת, שיושבת בדד, וכל המקיר, כל מי שמכיר אותה לועג למשבטה, ומלגלג עליה, והעיר המפוארת ירושלים, לאן היא ירדה, אלה הקינות, וזה תפקיד של קינות, לשתף אותנו בכאב הגדול של אותם אירועים.
ובואו ננסה רגע לקרוא, או להתבונן על מגילת איכה, בראי הימים הללו, ככה בזהירות, כי חס וחלילה אנחנו לא רוצים לנבא את ההמשך.
נכון.
אנחנו ממש מקווים שעוד תימצא הדרך לפייס ולפשר ותימנע ימנו הדברים היותר קשים שיכולים להגיע, ובכל זאת...
את צודקת, אבל בוא נזכור שמגילת איכה או תשעה באב לא קשורים רק לחורבן הבית הראשון. כן. לאסונות רבים נוספים, חורבן בית שני, ויותר מאוחר נפילת ביתר, המעוז האחרון של בר כוכבא. ולכן התאריך הזה הוא מגנט שצבר עליו אירועים לאורך כל ההיסטוריה, אולי במסעי הצלב, אולי גם בגירוש ספרד, וגם בימינו זו תקופה מאוד מאוד טעונה, כמו שאת ודאי רמזת אליה, וכולנו מקווים שאכן החששות הגדולים לא יתגשמו, אבל אין ספק שהתשעה באב הוא שיא מבהיל מאוד של תקופה ארוכה מאוד שמכינים את הציבור לקראתו בהדרגה. קודם כל י' ז' בתמוז, שלושה שבועות, ממעטין בשמחה. ואז מגיע ראש חודש אב, מתחילים תשעת הימים. ואז מגיע השבוע שתשעה באב חל בו, ולאחר מכן תשעה באב זה מין הדרגה, או כמו שהרב סטולובייצ'יק אמר, אי אפשר להתאבל על דברים שקרו לפני דורות, אם לא מכינים את הנפש לתחושה הנוראה של מה שקרה. ולכן אני חושב שגם בימים אלה, ללא כל קשר למדות פוליטיות או מה שקורה מול עינינו, התאריך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא צריך לשמש כאות הסרה דווקא לאסונות שיכולים היו לקרות בחורבן בית ראשון, בית שני וחס ושלום גם בהמשך. מבחינה זו באמת האירוע העכשווי והזיכרון ההיסטורי שמתבטא גם במגילה, כן. מתאחדים יחד לאימה, אימה גדולה.
ובהתנהלות כאומה בימים שלפני חורבן הבית, גם הבית הראשון וגם הבית השני, האם במסגרת ספר רחב ובמסגרת הקינות יש גם תוכחה על אותן סיבות שהביאו את החורבן?
בדרך כלל, טקסטים דתיים תולים את האשמה בבני אדם, בהתנהגות לא ראויה דתית וכו', אבל הטקסטים שמחוץ למגילת איכה, הסיפורים, למשל של ספר מלכים ונבותיו של ירמיהו, ויותר מאוחר המדרשים על חורבן הבית השני, תולים את זה גם בנסיבות פוליטיות בלתי מוצלחות או בקנאות, כמו שקורה בימי הבית השני, או באנשים שעננים שבתחום מאוד מאוד שהמקדש לא יכול להחרב, כי אלוהים לא יניח להרוס את ביתו, אלה דברי ירמיהו, ויותר מאוחר רבן יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים, כי הוא מבין שהיא תיפול בידי הרומאים, משום שהקנאים גרמו למה שגרמו. יש מחוץ למגילת איכה, יש הרבה מאוד חומר. במגילה עצמה מתמקדים בכאב, זה תפקיד הקינה. הקינה היא לא עוסקת בהיסטוריה, לא מנתחת אירועים, אלא מספרת, אלא מתארת את המצב הקשה שאליה נפלה ירושלים, נפלו אנשיה.
וכמי שבאמת בקי בהרבה מאוד רבטים של המקרא וביניהם גם המגילה, מתוך כל הקינות, מהם הדברים או התחושות שהם הכי משמעותיות בעיניים שלך?
אני חושב, התמונה המזעזעת על נשים שאוכלות את בשר ילדיהן. בשגעון הרעב, הרעב הוא טירוף מוחלט, ואנחנו יודעים את זה גם מסיפורים מהמאה האחרונה, מסיפורי שואה, וכיוצא בזה רעב יכול להטריף, להעביר את האדם על דעתו. ואם בספרי התורה יש כללה נוראה בויקרא ובדברים כללה על אכילת בשר ילדים, היא התממשה. המגילה מספרת שכך אכן עירה. לתאר את התמונה של אם רחמנית, כמו שהוא אומר, ידי נשים רחמניות, בשלו את פרי טיפוחיהם, את ילדיהם שלהם, אתה לא יכול שלא להזדעזע אם אתה רואה את הנקודה הזו. איזה שפל יכול הרעב, ואיזה טירוף יכול הרעב לגרום. זה הנקודות שבהם אני רוצה את ליבי.
והיות והתוכנית שלנו היא כל כולה חשיבה טובה ולעורר אופטימיות, ונהוג לומר שאב הוא חודש מנחם, אז מילות אופטימיות?
בוודאי, כולנו יודעים שבעשרה באב מפסיק האבל, באופן אוטומטי, מיד נגמר, עוד חצי יום יש אלה שעוד חצי יום לא אוכלים בשר וכיוצא בזה, והם מתכוננים לטו באב, וטו באב הוא היפוכו המוחלט שתת באב. אגב, אופטימיות אני רואה במסופר על רבי יהודה הנשיא, שרצה לבטל את תשעה באב. הוא חשב שבזמנו, כן. הארץ השקטה, מצב כלכלי היה טוב, היחסים עם הרומאים היו טובים, הוא רצה לבטל תשעה באב, חכמים לא הודו לו, אבל עצם המחשבה של חכם גדול, שמבין שתשעה באב לא חייב לרדוף אותנו לנצח נצחים, ועשוי להגיע מועד שבו הימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה, כמו שגם הנביא זכריה מנבא, זו הנחמה שבדברים. ועובדה, מן הצהריים תשעה באב כבר יושבים על, על כיסל או על הרצפה, אפשר כבר לעסוק בדברים אחרים, לחזור לניח תפילין למתפללים, יש נימה של נחמה כבר בתשעה באב עצמו, כן. קל וחומר בטו באב וחופש הגדול, ולאחר מכן, המשך בהחלט.
פרופסור אביגדור שינן, מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה. תודה רבה על השיחה המעניינת הזו, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן. תרשי לי עוד משפט אחד.
בבקשה.
זה היה ראש הממשלה מנוח מנחם בגין, שחשב להעביר את יום הזיכרון לשואה לתשעה באב, כדי לצרף עוד אסון אחד גדול. הבעיה הייתה שבתשעה באב אין בתי ספר, אי אפשר לציין את האירוע הזה, והרעיון הזה נגנז, אבל הרעיון עצמו אומר משהו, תשעה באב זה מגנט, וכל אסון אפשר לקשר אליו, ולכן גם להתנחם. תודה רבה לך.
אז תודה רבה ושבוע מבורך.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ואנחנו עם דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי פעם מביאה לתוכניתנו סיפורים אנושיים ממערכת הבריאות. ערב טוב לך, דבורה.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך, מה שלומך?
בסדר גמור, חוץ מהחום, אבל אני מאמינה שזה יעבור באיזשהו שלב הטמפרטורות.
לגמרי.
והיום אני אספר ברשותך על החיים החדשים של שוקי, שתוך יומיים הרופאים נאלצו לקטוע את רגליו. שוקי חסיד, בחור צעיר חסיד משנות ה-65 לחייו, שסבל מסקרת מגיל 28 בערך, ופשוט תוך מספר ימים, כשהוא הגיע לבית החול לרופא, הוא היה לו איזושהי בעיה ברגל, איזושהי נוחות, אחר כך דלקת, והחליטו לקטוע לו את שתי הרגליים, שזה היה טראומה מאוד 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 רצינית. הוא אפילו אמר שעדיף לו למות מאשר לחיות בלי רגליים. קטעו לו את הרגליים מהדרך ומטה, וזה כל זה קרה תוך יומיים. שתי הרגליים תוך יומיים. והיה באמת עצב רב ולהט גדול והלם. והוא הגיע לשמואל רופא, לבית החולים, באמת, כאילו שזה היה מאוד מרגש לראות אותו נכנס לשם, אבל גם למרפאים שם, גם למרפאים הוא אמר, גם לאוריה קטנוב, שהוא פיזיותרפיסט, הוא מנהל את כל המחלקה, הוא אמר לו, אני מעדיף למות. אז החליטו קודם כל לטפל בו בעבודה מנטלית יסודית, והוא קיבל את כל הטיפולים האינטגרטיביים ואינטנסיביים של ריפוי ביסור, ואחר כך הם עברו לטיפולים פונקציונליים. אבל מה שהכי יפה בסוף, שהוא היום, הוא הולך על שתי רגליים, על שתי פרוטזות, אבל הוא הולך, עוסק בספורט, הצליח ללוות את בנו לחופה, והוא אומר, אני חי את החיים בלי שום ויתורים. זה כל כך חזק, זה כל כך עוצמתי, ושפו ענק למנהלת בית החולים, בתיה קגנסקי, שהיא אמרה, אני מאשרת לכם להשתמש בכל האמצעים האפשריים. כל הצוותים נרתמו, כל הצוותים עזרו, נתנו לו כמובן תמיכה נפשית, כי הוא היה במצב נפשי מאוד מאוד ירוד, וללוות את בנו לחופה, אני חושבת שזה היה אפסי של השיאים.
לגמרי.
וזה מרגש, ואסור להבט תקווה.
לגמרי.
זה מראה שאסור להבט תקווה. כן. זה סיפור מאוד עוצמתי, מאוד חזק, בלי רגליים, עומד ומלווה על רגליו, את כמובן על פרוטזות, אבל ממש בעצמו, את בנו לחופה.
כן. כל סיפור של התמודדות הוא מרגש, ואין ספק שמערכת הבריאות שלנו במדינת ישראל היא אחד המקומות שאנחנו צריכים להיות גם גאים וגם סומכים עליהם.
נכון.
תודה.
אני רוצה להגיד לך גם סליחה, במשך 3 חודשים מלאים, כל הצוות, כל הצוות שרק אפשר מכל זווית אפשרית, תמכו בו.
כן.
זה באמת שפו גדול, זה עבודה מהלב.
דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה ששיתפת אותנו ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה. אמן, אמן. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה קדם צבאית רוח השדה, ועל פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך?
ימים סוערים עוברים עלינו, אבל היום, מעבר לזה שהייתי בכותל ובירושלים ובמקומות אלו ואחרים, היום סיימתי במצפה הדר. כי היום בדיוק 9 שנים לנפילתו של הדר, גולדין, ואנחנו רוצים להזכיר עדיין הדר גולדין ואורון שאול לא הובאו לקבר ישראל, בשביל זה אנחנו פה.
וואו. אתה יודע, אתה מדבר על זה ואני מבינה שזה בדיוק מסוג הדברים שהם רמה אחת, אם לא כמה רמות, מעל כל אותם דברים שאנחנו עוסקים בהם. כשמדובר על קודש קודשים, זה בדיוק זה.
לפעמים אני מרגיש שמשהו בפרימה הזאת של הערבות ההדדית, האחריות שלנו אחד על השני, משהו שם לפני 9 שנים נסדק. ולפעמים את יודעת שיש איזשהו סדק קטן, אחר כך הוא הולך ומתרחב, והולך והופך להיות תהום. אז לפעמים אולי צריך לחזור למקום שבו התחיל הסדק, ושם לאחות אותו. השבועים והנהדרים, מאז ומעולם מדינת ישראל קבעה שהיא תעשה את הכל להחזיר אותם. לכן בן גוריון קבע שלא יהיה אצלנו אנדרטה לחייל האלמוני, כי אין דבר כזה. כולם עוזרים הביתה. ונדמה לי שאת הערך הזה כולם מסכימים עליו, אז אולי נחזור גם אל היסודות האלה, המשותפים של כולנו. ערבות הדדית, אחריות, לא משאירים פצועים, גם לא הרוגים בשטח.
זה מסוג הדברים שכל מה שאני יכולה לומר זה אמן. כן. כי שום דבר לא יכול לעמוד מול ה... משפחות הללו שמחכות כל כך הרבה שנים, ואני מבינה את הטיעונים לכאן ולכאן, אבל אל מול המשפחות אני ממש נעלמת בעין ובאלף.
אני אגיד בגילוי נאות שאני הייתי מחנך של הדר, ככה שבמקרה שלי גם יש לי תחושה כזאת לפעמים של מחנך שקול, אם יש דבר כזה שאתה מטפח בן אדם, שולח אותו, מדבר איתו על ערכים, ועל החשיבות של הלכת לקרבי, ולפעמים זה נגמר כמו שזה נגמר, ולכן המחויבות היא רק גדולה יותר.
כן, ואיך אנחנו עוברים עכשיו במעבר לפרשת השבוע? שהיא פרשה והתחנן, ונדמה לי שזה המצב של כולנו. תחנונים.
תחנונים. אני אתייחס לפסוק אחד בפרשה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. שימי לב, כי תוליד בנים, לדור הכניסה נולדים בנים ובני בנים, ואז בדור הרביעי בערך מגיע השלב שנקרא ונושנתם בארץ. כבר משהו התיישן, איבדנו את ההתלהבות ואז מתחילות הצרות, ועשיתם פסל או תמונה וכו' וכו'. אני חושב שאנחנו אולי קצת הגענו לשלב הזה שנקרא ונושנתם בארץ, והתחלנו להתיישן, וזה אסור להתיישן. אדם אסור לו אף פעם להיות במצב הזה, להיות, נקרא לזה, זה זקנה מנטלית, זה לא עניין של גיל. זקנה מנטלית, רב נחמן היה אומר שאסור להיות זקן, צריך להישאר כל הזמן, לשמור על החיוניות. ואולי משהו בנו קצת יזדקן, כבר לא נורא, וגורם לנו להתחיל לזייף.
כן. לגמרי, לגמרי. התחדשות היא ערובה ללמידה, לתהליך של למידה והתפתחות.
אז אולי באמת, אולי לקחת, למידה אנחנו משתדלים לקחת אל באיזה נקודה אופטימית, ככה קצת יותר, נקרא לה, מחייכת ושמחה, למרות שהתחלנו את הדיבור שלנו היום קצת עצוב. אני חושב שיש פה דווקא דבר נפלא כשאדם זוכר את זה כל פעם. חכמים, חכמים קהלת אמר, טוב ילד מסכן וחכם, מלך זקן וכסיל. המלך הזקן, שהוא כבר מזדקן, הוא נהיה כסיל. הילד הזה שכל הזמן מביט בפליאה ובסקרנות אל העולם, ואומר, וואו, אני עוד לא יודע, אני רוצה ללמוד, הוא בסוף הופך להיות חכם. אז אולי זו הנקודה שנוציא פה, שלא נתיישן, שלא נזדקן, שנשמור על החיוניות, על הסקרנות, שנהיה צעירים מבחינה מנטלית לנצח.
אמן ואמן. הרב איתמר חייקין, תודה רבה שהיית איתנו, גם ומצאת את הזמן, ושיהיה שבוע מבורך, ושיהיה חודש מנחם עם כל השבוע הזה שלפנינו, ותודה רבה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. וזה הזמן והמקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו. רן לודין שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי האחראים על השידור, דוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו כאן נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תחשבו טוב. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך, מנחם עם בשורות טובות בכל המובנים, שיהיה שבוע טוב.
שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי מאימה שעושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה שמשמור שאתך ובואיך מעט.
תישא עיניים.